הגענו דף פ"ד עמוד ב', 9 שורות מלמטה, למדו במשנה. מי שאומר, כונם כהנים לווים נהנים לי, יתלו. יכולים לקחת בעל כורחו. כי הממון שלהם, אומרת הגמרא, על מה טובת הנאה אינה ממון. משמע שהזכות של הבעלים לתת התרומות ומעשרות לאיזה כהן ולווי שירצה, זה לא נקרא זכות ממונית. כלומר, בכמה מקומות בש"ס ראינו את הדיון הזה, האם טובת הנאה ממון או לא ממון? כלומר, האם זכותו של המפריש תרומות ומעשרות לתת לאיזה כהן או לווי שירצו, נחשבת זכות ממונית בגוף הפירות או לא? אז אם תאמר שטובת הנאה זה זכות ממונית, לכאורה היה אסור לכהנים ולווים לתת התרומות ומעשרות בעצמם. אם כתוב יתלו על כורחו, משמע שטובת הנאה אינה ממון. אומרת גם מה תגיד עם הסיפה, האם הסיפה למדו כונם כהנים אלו ולווים אלו נהנים לי, אם הוא עשה רק כהנים ולווים ספציפיים, יתלו אחרים, אדרבה צריך לתת לאחרים, כלומר אסורים עליהם, הפירות אסורים להם, אבל להן, לאותם כהנים ולווים שהדירה מנעה, לא הותר. למה פשטות? כי תרומות ומעשרות הם נידונים אכן כנכסיו של המדיר, כלומר טובת הנאה ממון, עד מה טובת הנאה ממון? אמר בושה אלו קשה, הרבי הרבי יוסי בר יהודה, באמת נכון, הדיון הזה עם טובת הנאה ממון נחלקו ברבי רבי יוסי בר יהודה בברייתא, או מה נראה, והרישא של המשנה, שמדיר כהנים ולווים נכסיו, יתלו בעל כוחו, הוא סובק רבי יוסי בר יהודה, שטובת הנאה אינה ממון, והסיפה, שהמדיר כהנים ולווים ספציפיים נכסיו, אז יתלו אחרים, זה כדעת רבי, שטובת הנאה נחשב ממון. דתניא, גונב תבלו של חברו ואכלו, משלם לו דמי תבלו, דברי רבי. מי שגונב תבל של חברו ואכל אותו, משלם לו דמי תבלו, משלם לו דמי כל מה שגנב. בכלל זה גם דמי תרומות ומעשרות שהוא עוד לא הפריש, אבל הוא צריך להפריש מהתבל הזה, כמו דבר על תבל, הוא עוד לא הפריש תרומות ומעשרות, הוא צריך להפריש מתישהו, הוא משלם לו את כל התבל, כולל תרומות ומעשרות שהוא עתיד היה אמור להפריש, דברי רבי. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אין הוא משלם לו דמי חולין שבו, לא. אומר רבי יוסי ברבי יהודה, בתבל הזה, הוא משלם רק דמי החולין שבתבל הזה, לא הדמי תרומות ומעשרות, האם לא נחלקו בזה מילה ואקה מפלגי. רבי סבר טובת הנאה ממון, ורבי יוסי בר יהודה סבר טובת הנאה ממון, רבי סובר שטובת הנאה ממון, וכן משלם הגנב גם דמי תרומות ומעשרות, גם הם חשובים כממונו של בעל התבל, ולכן כשגנבו לו את כל התבל משלם גם על זה, יש לו זכות ממונית, ורבי יוסי בר יהודה הוא סובר טובת הנאה ממון, ולכן משלם רק דמי החולין שבתבל הזה, כלומר דמי החולין, כלומר הדמים לפי הטבל, אחרי שהיו מוצאים מזה תרומות ומעשרות. אומרת גמרא, לא חייב לפרש, אכן זו מחלוקת רבי ורבי יוסי בר יהודה, לא. לכולם טובת הנאה אינה ממון, אפשר להגיד בהחלט שכולם מסכים שטובת הנאה לא נחשב ממון. אז למה פה בכל זה? לאחר במתנות שלא רומו כמפלגן, נחלקו כאן עם מתנות כהונה ולוויה שלא רומו, שבפועל עוד לא הופרשו, לפרושו עדיין מתוך הטבל, הן נחשבות כאילו כבר הופרשו מתוכו. לפי רבי, כל זמן שעוד לא הופרשו התרומות מעשרות, אז הם לא נחשבים כאילו הורמו כבר, כאילו הפרישו אותם, ולכן נחשבים ממש מעורבים בחולין, נחשבים כחולין לכל דבר, וממון של הבעלים, לכן משלם הגנב, דמי כל הטבל, כי הם בעצם חלק ממה שיש לבעלים. אבל זה לא בגלל שטובת הנאה ממון, אלא בגלל שזה לא נחשב כאילו הופרש. רבי יוסי ורבי יהודה אומר, מתנות אלו שלא הורמו, נחשבות כאילו הורמו כבר, אז נמצא בעצם שבתוך הטבל יש גם דברים שלא, זה החולין הרגיל, ודברים שאינם מעונו של הבעלים, כי אמרנו, טובת הנאה אינם המון, ולכן הגנב משלם רק על דמי החולין שבתבל. אומרת הגמרא, וגם עכשיו להסבר הזה, היא טובת הנאה אינם המון, מה היא לאומו, מה היא לא יומו. מכיוון טובת הנאה לא המון, אף על פי שלא הומו עדיין תרומות ומעשרות, ואינם נחשבים כמי שהומו, בכל זאת מעורבים בתוך התבל, אין בהם שום בעלות. אם אכן טובת הנאה אינם המון, אז מה זה משנה אם הומו או לא הומו? בפועל זה לא דברים ששייכים לבעלים. אז לא מספיק מוסבר למה רבי אומר שצריך לשלם עבור כל דמי הטבל. אלא באמת צריך להסביר את רבי בצורה יותר טובה. אלא היינו תעמד רבי. כנסו הרבנה לגנב כי איך זה לא לגנוב. זה העניין. כלומר, באמת כמו שאמרנו, טובת הנאה אינה ממון. אלא באמת מעיקר דמי צריך לשלם רק דמי החולין. למה רבי אומר שצריך לשלם את כל הדמים של הטבל, כולל גם מה שהוא עתיד היה להפריש תרומות ומעשרות. כי כנסו רבנה לגנב, כנסו רחמים לגנב לשלם יותר מחיובו. מעיקר הדין, עבור כל הטבל, כי איך זה לא לגנוב, כי שימנע מגנבה מכאן לאבא, יש פה כנס מיוחד. ורבי יוסי בר יהודה, הוא אומר שלא משלם אלא דמי החולין, סבר, כנסו הרבנן לבעל הבית, כי איך זה לא לי של טבלי. חכמים כנסו לבעל הבית, שלא ישלם לו הגנב את כל דמי הטבל, למרות שלכאורה היה צריך. כלומר, לפי רבי יוסי בר יהודה, אין זה כנס הזה, כדי שלא ישלם אדם את טבלו, ולא להפריש תרומות ומעשרות. הוא צריך מיד מי שלו טבל, להפריש תרומות ומעשרות, ולתת לכהנים ולווים. הוא לא עשה את זה, הוא ישתה עם זה, ולכן הוא לא מקבל את דמי כל הטבל. רב אומר תירוץ אחר, רב אמר, באמת המשנה אומר שטובת הנאה ממון. עד כה ראינו שלא נחלקו רבי ורבי יוסי ברבי יהודה, כלומר אמרנו, העמדנו שניהם סוברים, טובת הנאה אינה ממון. ופה רב אומר, המשנה שלנו סובה תובעת הנאה ממון, לכן עמדנו בספר של המשנה, שמי שאומר, קונם כהנים אלו, כלומר, כהנים ולווים ספציפיים וכו', יתלו אחרים, מה שאמרנו בהתחלה, שכהנים לוויים, קונם כהנים לוויים נהנים להתלו, יתלו בעל כוחוס, שם זה סיבה אחרת, למרות שתובעת הנאה ממון, שם סיבה אחרת, שני תרומה, שונה הדין מתרומה, דיינו תמד יתלו על כוחו, משום התרומה לא אוכל, זה לכהנים. תרומה ראויה רק לכהנים, ולא לישראל. וכם דקעת אלה מישראל לי, הוא שווה אפרה באלמה. הרי התרומה, לעומת המעשרות, שזה נחשב ממון בעצם, ואחרים יכולים לאכול את זה, תרומה, רק כהנים יכולים לאכול את זה. אז אם הוא אסר לכל הכהנים לאכול תרומה, זה בעצם שהוא, זה אומר, שהוא החשיב את התרומה הזאת כאפר באלמה, הוא בעצם הפקיר אותו. אז למרות שטובת ענה ממון, פה זה כבר לא נחשב ממון של הבעלים, ולכן יכולים לקחת בעל כוחו. כי ברגע שהוא בעצם עשה על כל הכהנים, רק כהנים יכולים לאכול את זה, הוא כאילו יחשיב את זה כאפר. לכן יכולים כהנים לקחת זה בעל כוחו. הגענו למשנה נוספת, לקראת סוף פה העמודה, אומרת המשנה, האישה שאמרה לבעלה, קונם שאינין עושה על פי אבא, או על פי אביך, או על פי אחי, או על פי אחיך, כלומר, היא אומרת, היא נודר נדר שלא אעשה מלאכה בשביל אבא שלי, או שאמרה, קונם שלא אעשה מלאכה בשביל אבא שלך, או על פי אחי, או על פי אחיך וכו'. בכל מקרים הללו הבעל לא יכול להפר, אינו יכול להפר. כי זה לא נדרי עינוי נפש ולא דברים שלו, בואי לא בינה. אבל אם אמרה לבעלה, קונם שאיני עושה על פיך, כלומר שלא אעשה עבורך מלאכה, לא עבור אבא או אח, אלא עבור מלאכה, לך מלאכה, אז לא צריך להפר. היא משועבדת למעשה ידיה, ולכן הנדר בכלל לא חל, היא לא יכולה על ידי הנדר להפקיע את שעבודו. ולכן היא עדיין לא צריך להפר. ועקיף אומר בכל זאת יפר את הנדר, למה? שמה תעדיף עליו יותר מן הראוי, נכון שבאופן כללי מחויבת לעשות המלאכה עבורו, אבל שמה תעשה מלאכה יותר מה שהיא חייבת לו, במשנה בכתובות כתוב כמה היא חייבת לו וכו', יש הרבה משניות על זה, ועל העדפה, על מה שעשתה יותר בעצם יחול הנדר, ויעשה לו ליהנות ממנה, לכן בעצם הבקיף אומר יפר את הנדר בגלל זה, שמה תעשה יותר. רבי יוחנן בן נורי אומר יפר את הנדר שמה יגרשנה, סיבה אחרת, שמה יגרשנה ובעצם תיפקע זכותו במעשה הדעה, ואז יחול הנדר, כלומר הנדר יחול אחרי הגירושין, ותהיה אסורה עליו. כלומר, רבי עקיבא סובר שהבעל יפר כדי שאם תהיה העדפה, כמו שאמרנו, היא לא תיאסר עליו. לתנא קמא סובר כנראה שגם העדפה שייכת לבעל ולא שייכת לאישה. זה הדיון, האם פה, אם היא מתאמצת ועושה יותר מה שהיא חייבת, האם זה שייך לבעל או שייך לאישה, לפי רבי עקיבא שייך לאישה, ולכן היא יכולה בעצם לנדור. לפי התנא קמא, גם העדפה שייכת לבעל. לכן, לא יכולה בכלל לסור לה בנדר את העדפה. רבי יוחנן בן נורי שאומר שמה יגרשנה, הוא אומר באמת סובר כתנא קמא שהעדפה שייכת לבעל, אבל כשהיא גרשנה, הנדר יכול לאסור על הבעל את כל מעשי ידיה, ואם ירצה שוב להתחתן איתה, תהיה אסורה עליו לגמרי, כי אם אסור לו ליהנות ממנה, זה ברור שהם יתחתנו, אז הוא יצטרך ליהנות מהמלאכות שהיא תעשה, לפחות חלק מהמלאכות שהיא תעשה, ולכן תהיה אסורה עליו. אמר שמואל, ההלכה כרבי יוחנן בן נורי, שמה יפר הבעל את הנדר, שמה יגרשנה. עומד גם למה בכסבר שמואל שהוא פסק כרבי יוחנן בן נורי, שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, מה הכוונה? מכיוון שעכשיו אין הנדר יכול לחול. והמצב שמאפשר לו לחוש, כלומר שתתגרש ויהיו מעשי ידי השאלה, עדיין לא קיים, כי הם עוד נשואים. זה בכלל דבר שלא בא לעולם. האם באמת זה נכון? הרי יש סתירה במקום אחר, שמואל אומר, במשנה בכתובות, המקדיש, כלומר נאמר במשנה בכתובות, המקדיש מעשה ידי אשתו. מישהו אומר, מקדיש לגבוה מעטה מה שאשתי תעשה וכו'. הרי זה עושה ואוכלת, כלומר, היא יכולה להמשיך לאכול, ההקדש לא אוכל. אבל המותר, אם יקדיש את ה... עודף על המשקל, מה שהיא חייבת, דברים נוספים שהיא עשתה, אז פה נחלקו את עניים, רבי אומר הקדש. כלומר, אכן הקדש פה, אדם מדיש דבר שלא בא לעולם, זאת רבי מאיר. אבל לא יכול לעשות לה, הוא אומר חולין, לא חל עליו, כי מדובר שאדם לא יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. פה זה דברים שעוד לא קרו, לכן זה לא בא לעולם. ועל זה אמר שמואל, הלכה כרבי יוחנן הסנדלר. כלומר, לדעתו, על מה אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, זה סתירה מה שלמדו פה, שהוא פוסק רבי יוחנן בן נורי, שאדם כביכול יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. וחיתמה כי כמה הגמרא בעצם תירוץ, הגמרא דוחה עכשיו תירוץ שאפשר לומר, וחיתמה כי כמה הלכה כרבי יוחנן בן נורי על העדפה הוא דקם, אולי תגיד לו, מה שהוא אמר כאן, שמואל הלכה כרבי יוחנן בן נורי, הוא רק דיבר על העדפה, כלומר, נחלקו רבי יוחנן בן נורי ורבי עקיבא, אם העדפה שלה או של הבעל, זה מה שאמרנו, העדפה, אם העדפה שלה, אז הנדר יכול לחול, ולכן אומר רבי עקיבא שצריך להפר את הנדר. אבל לפי תנא קמא רבי יוחנן בן נורי העדפה בעצם של הבעל. אז אם אתה אומר בעצם שרק על העדפה הוא דקאמר, וזה אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן נורי, אז צריך להגיד את זה בצורה אחרת. כלומר הוא אך ורק אומר הלכה כרבי יוחנן בן נורי, עניין שהאם העדפה שייכת לבעל או לאישה, אבל מה שאמר רבי יוחנן בן נורי שהנדר טעון הפרה שמה יגרשנה, בזה הוא לא פוסק מותו, כי הוא עדיין נאמן לשיטתו שלא יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. אז היה צריך שמוע להגיד את זה בצורה אחרת, לאם ההלכה כאן רבי יוחנן בן נורי בהעדפה, ככה היה צריך להגיד. או הנה אם ההלכה כתנא קמא, שהבעל לא צריך להפר את הנדר, הרי זה דעת תנא קמא, שהעדפה בכלל שייכת לבעל, לא שייכת לאישה. הנה מההלכה כאן רבי עקיבא, הוא היה צריך להגיד הלכה כאן רבי עקיבא, כלומר אין הלכה כאן רבי עקיבא בעצם היה צריך לומר. אין הלכה כאן רבי עקיבא, אלא רק, כמו שאמרנו, או כתנא קמא, או כרבי יוחנן בן נורי בהעדפה. למה אומר רק ההלכה כאן רבי יוחנן בן נורי סתם, ממש משהו פוסק מותו בכל הדברים? אז יש סתירה בין שיטתו לגבי מקדיש דבר שלא בא לעולם. אז אלא אמר רבי יוסף באמת, באמת, נכון. הוא פסק רבי יוחנן בן נורי גם עניין של דבר מקדיש דבר, הוא יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. אלא מה מסביר רבי יוסף? אומר רבי יוסף, שני קונמות, נדרים זה שונה, הוא ואדם עושר פירות חברו עליו, עושה נמי דבר שלא בא לעולם. מכיוון שבקונמות, בנדרים, אדם יכול בעצם לאסור, או אם אדם עושר פירות חברו עליו, אדם יכול לאסור על עצמו בקונם, בנדר, פירות חברו, למרות שאין לו בפירות חברו שום זכות. אדם אחר, חברי, יש לו פירות, אין לי שום זכות בהם. חוץ אני יכול לאסור אותם על עצמי, אדם עושר פירות חברו עליו, והם לגביו, הפירות חברו לגביו הם כאילו דבר שלא בא לעולם. אז מכיוון שיכול לעשות את זה בקונם, בנדרים, עושר נמי דבר שלא בא לעולם, לעליו. אז לכן הוא יכול גם לאסור דבר שלא בא לעולם בקונם. הקדש שונה, הקדש לשמיים, אי אפשר להכיל הקדש על פירות חברו כמובן, כי אין לו שום זכות בפירות חברו. לכן גם לא יכול להכיל הקדש, דבר שלא בא לעולם. לכן הקדש שונה. לכן פוסק שמול בכתובות כרבי יוחנן הסנדלר, שאדם לא יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. זה גם בהקדש. אבל אף פי כן פוסק כאן כרבי יוחנן בן נורי, שהאישה יכולה להכיל איסור קונם על דבר שלא בא לעולם, כי קונמות זה שונה. אבל הבית דוחה את התירוץ של רבי יוסף. אמר לי אביי, בשלמה אדם עושה פירות חברו עליו, שהרי אדם עושה פירותיו לחברו, אלא יסור דבר שלא בא לעולם על חברו, שהרי אדם עושה פירות חברו על חברו. כלומר, אומר אביי כך, נכון שאת צודק שפירות חברו כלפיו אין כדבר שלא בא לעולם. למרות זאת, יכול לסור אותיו העולם, יכול לסרם עליו בקונם. זה דבר שאינו שייכות עליו, יכול לסור עליו בקונם. בשונה מהקדש. אבל אין לומר בגלל זה שיכולה גם לסור על בעלה בקונם, מעשה ידע שעדיין לא באו לעולם. למה? בשלמה זה מובן אדם עושה פירות חברו עליו בקונם, כי אדם עושר פירותיו לחברו. אדם יכול גם לעשור פירותיו לחברו. כלומר, כשיש מצב שאחד הגורמים ברשותו, בין אם זה החפץ שנאסר, כמו המקרה שעושה פירותיו לחברו, כי זה פירות שלו, זה ברשותו, ובין אם זה אדם שעליו נאסר חפץ, במקרה שעושר על עצמו פירות חברו עצמו, הוא נמצא ברשותו, ולכן יכול לעשור פירות חברו על עצמו, אז הקונם חל. זה אכן הגיוני. אכן יש לומד מזה שיכול לאסור על עצמו דבר שלא בא לעולם בקונם. כי האדם הנאסר, הנודר עצמו, נמצא בעולם וברשותו. אחד הגורמים נמצאים ברשותו. אבל אם תאמר בגלל זה שיסור דבר שלא בא לעולם על חברו, הרי אין אדם עושה פירות, פירות חברו על חברו, הרי פה שזה כבר שני גורמים אינם ברשותו. גם הפירות שלא בא לעולם וגם האדם הנאסר חברו. אז אי אפשר להגיד בגלל זה יסור דבר שלא בא לעולם על חברו. הרי אנחנו יודעים שאדם עושה פירות חברו על חברו בקונם. שני הגורמים לא ברשותו. לכן, כיוון ששמואל פסק שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אז גם בקונם של משנתנו היה צריך לפסוק שלא יחול על מעשה ידיה שלא באו לעולם. מכיוון שבא לא סרם על בעלה, ושני הגורמים בעצם לא ברשותו, לא ברשותה. אז אי אפשר ליישב את הסתירה כמו שרבי יוסף עשה ליישב, אז אלה אמר אבונה ברד רבי יהושע, ואומר, יקדשו ידי לא עושיהם. מה שאמר רבי יוחנן בן נורי, שהנדר אוסר מעשה ידיה כשתתגרש, מדובר, ומכם יקדשו ידי לא עושיהם. לא מדובר על מלאכה שעוד לא עשתה, אלא ידיים, הייתם לי בעולם, ידיים, הם ערים ישנם בעולם. לכן, מות שאדם לא עושר בקונם, דבר שלא בא לעולם, הוא יכול, הנדר חל, כי הידיים כן חלים בעולם. ולכן היא אומרת, יקדשו ידי לא עושיהם. אומרת, וכי אמרה, אחי קדשה, ואמי שדן ידי לבעל. מי אמר כשאמרה, יקדשו ידי לא עושיהם, האם זה קדוש? הרי כעת, הידיים משועבדות לבעל, לסוף מלאכה, בנישואים, כי היא עוד נשואה. לא יכולה להקדיש אותם. אלא הכוונה, מדובר במקרה שאמרה לכי מגרשה, אמרה מפורש, יסרו ידי על בעלה בקונם לכי מגרשה, כשתתגרש. כיוון שפרשה שהנדר יחול בשעה שראוי לחול, כלומר אחרי הגירושין, אז הנדר יכול לחול. עכשיו הגענו לסוף פה עמוד ב', אבל הגמרא ממשיכה ממש באמצע הדיון הזה, וזה מגיע עד לסוף פה וו עמוד ב', לפני המשנה הבאה. אז נעצור כאן, נזכיר את זה ללימוד הבא, וממשיכים להקשות על זה, כדי לראות, ליישב את הסתירה בשני הדברים של שמואל. חזק וברוך.